لعبة راجل لجامد. طب أنחנו بعمود عين ريش اي. פעם קודמת דיברנו על הכוח של השתיקה, על החשיבות של השתיקה. עין רישי, כדי לא להגיד רעה, אז אומרים ער.
כן.
בגללך אמרנו את זה 3 פעמים. טוב, אז דיברנו על הכוח של השתיקה, הרב ממשיך בזה, בעצם היום נסיים לשתוק או לדבר על השתיקה ונתחיל לדבר על הדיבור. בכלל, באורך הפסקאות פה יש חזרות, כל פסקה מחדשת עוד איזה זווית, עוד איזה נקודה, אבל אולי החזרות הן טובות ככה, כדי שדווקא בגלל שהדברים לפעמים קצת מופשטים, לאט לאט זה מחלחל. עת לחשות ועת לדבר. אירוס גדול בא במערכי הרוח כשמופיע האור הפנימי של עת לחשות והאילמות הקדושה העליונה בכל עוד כבודה ובכובד מסע היא ממלאה את כל הנשמה. אם ימרוד באדם יפרוץ לדבר, מרידה זו במלכות הדומיה מחרבת את כל בנייניו, כל האוצר של הטוב ושל היושר, של העומק ושל ההתקשרות העליונה, הכל מתרוסס. והוא צריך אחר כך, אם ירצה לבנות את הריסותיו, לכונן הכל מחדש. והמשכיל בעת ההיא עידו. אמנם כאשר ייתן לאדומיה את כבודה בעת הופעתה, אז תניג את משטרה, תכונן את אולמיה, תחדור בעומקיה ותבוא עד נבחי תהומר, ומתוכה תוציא פארות וענפים נהדרים בכוח צומח גדול ורענן. השיחים ימלאו כוח ויבוא ניב שפתיים. אז תחל העת לדבר באדר כבודה ורוח הדומיה היה מתתרון הפועל על שטפת הדיבור שריזל כאן חלים ברוב עושר וכל חמדה. בורן עם שפתיים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר השם אור פעתיו, והיה פריון למאכל ועלהו לתרופה, להתיר פה אלמי. טוב, אז יש פה שוב דגש על החשיבות שלא להיחפז, לא לצאת מהר מדי ממצב של שתיקה, של התבודדות, של שקט פנימי. אמרנו שהרב מצווה עלינו לכבד, כן, את הדר כבודה, את רגעי השקט, את רגעי ההתכנסות, את רגעי ההתבודדות, את הרגעים של התהייה שהיא עוד לא יודעת, את ה... יש, העולם מבקש מאיתנו כל הזמן לדבר, כן? אנשים מבקשים מאיתנו לדבר, המציאות מבקשת כל מה שתגיב, כן? הסיטואציה, אתה צריך לעשות משהו, אתה צריך להבין, אתה צריך לקלוט מה אמרו לך, אתה צריך להגיד מה אתה רוצה. כל הזמן העולם רץ מהר, וככל שהעולם רץ יותר מהר, העולם יותר ויותר מאבד את היכולת לשתוק. כן? עד כדי כך שבן אדם שהוא קצת שותק, אפילו ברמה החברתית, הוא כבר יש לו איזה בעיה. כאילו, הוא יותר מדי שותק, הוא... משהו לא בסדר איתו, משהו עובר עליו, לא יודע מה, כן? אין מצב שכאילו בריא של שתיקה. והרב אומר, לא, יש בריאות מאוד מאוד, מה זאת אומרת? עיקר הבריאות זה מרגעי השתיקה. אדם שלא יודע לשתוק, יש לו בעיה קשה, כמו שדיברנו. הוא כנראה מפחד מהשקט, ויותר גרוע מזה, כמו שחזל אומרים, משל כזה לא נעים, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה, כן? אז זאת אומרת שכאילו, חבית שיש בה איזה, אין בה כלום, יש בה איזה מטבע קטן, אז היא עושה רעש גדול. זה לא נעים, כן? זאת אומרת שאם אתה מוצא את עצמך יורה מהר מדי, פולט הרבה הרבה את כל מה שאתה יודע, סימן שיש לך משהו אחד קטן ואתה נאחז בו, וכל הזדמנות אתה אומר אותו, כי אחרת יגלו שאין לך שום דבר אחר להגיד. כן? אז אתה מהר אומר, כדי שיהיה לך, לפחות אמרת משהו. סגור. אבל האמת שהפרי, כל הזמן, הפסקה הזאת היא כאילו בסוף מכוונת לקראת הפרי של הדיבור, והפרי צומח טוב, הניב זה מלשון תנובה. אתה מניב. הנכס מניב, כן, עכשיו בשביל שהפרי, או שיח, לשון צמיחה, כן, כל הזמן הוא משחק עם המילים האלה פה. עוד מעט נראה נדאק בזה, אבל רק תשימו לב למילים עצמן, כן? זה יכול לקרות רק אם יש שלב איטי ועמוק של שתיקה. ששוב, שתיקה זה לא רק אם אתה משמיע סאונד או לא, אלא שיש אצלך תסיסה פנימית. יש שלב כזה. אתה לא מהר לענות, אתה לא מהר להשיב, אתה לא נבהל מזה שאתה עכשיו באיזה תקופת ברור, שאתה לא יודע. כן? שאתה מוזר לעצמך, לאחרים, לא יודע, מוזר הייתי לאחי. אפילו להורים, כן? משהו לא... וזה מלחיץ, כאילו, טוב, ישר אנחנו... נכון, זה קורה הרבה מאוד ברמה הפשוטה, רק כדי שנחוש את זה, כשאדם נמצא בהרבה הרבה תהליכים בעולם הרוחני שלו, כשהוא קופץ מדרגה, לא קופץ במובן הלא טוב, הוא עולה מדרגה, כן? אז המדרגה החדשה, הוא לא יודע בכלום. כן? אפילו ברמה הטכנית, אני לא מדבר אפילו מדרגות, השגות וזה, כן? עכשיו אתה למדת עד היום, למדת חומש, פשוט, רשי, קצת פרשנים, זה משתה, זה... ובזה ידעת טוב דווקא, היית טוב בתנך, זה, זכרת, אתה בעניינים. עכשיו פתאום התחלת לקלוט שיש פה רבדים יותר עמוקים. כן? יש משמעות בפסוקים, יש מהלכים, יש... כל מיני כוונות יותר ככה פנימיות, יש דמויות עם עומק. אתה מתחיל ללמוד את הנושא, אתה... עכשיו, מה קורה בשלב הראשון? אתה פתאום לא יודע כלום, פרשת שבוע. כלום, אין לך מה לומר, אומר לך תגיד משהו על הפרשה. רק התחלת לחשוב על זה. מי זה יעקב? מה עובר? מה היחס מיוסף, יהודה? מה הוא קורה ביניהם? מה בכלל המתח הזה בין השבטים? מה? מתחיל, זה רק מתחיל, הגלגלים מתחילים רק ככה להתגלגל שם ולעבוד ולמשש את זה, כן? עכשיו, אם אתה חייב לייצר דבר תורה לשבת, או אמירה ברורה, או להעביר שיעור, או להעביר פעולה, או למתח עברות השכה, או לכתוב לעצמך מהר איזה משהו בא, אז זה רגע של שתיקה. ואז אין תנובה. אתה מתבחבש על אותו דבר, אתה ממחזר. זה נקרא למרוד באילמות. נכון? כך הוא קורא לזה. וזה יוצר הרס גדול. למה? כי מתחיל להיברא פה עולם חדש. אמרנו את זה. למדנו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים בדרכיו. שכל תהליך של בריאה חייב להתחיל בתוהו ובוהו. הקדוש ברוך הוא אפילו, היית אומר, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, הוא יכול ישר את זה, אין דבר כזה. לימד אותנו הקדוש ברוך הוא, שהתוהו ובוהו יותר גדול ממה שקורה בסוף, כי התוהו ובוהו זה כמו, ננסה להסביר את זה, אם זה לא מובן תגידו לי. אומן, נגיד צייר, עכשיו הוא לא יודע בדיוק מה הולך צייר. מתחיל איזה משהו בקצוצים, במחשבה, בידיים, הוא רואה כל מיני דברים, הוא ערני, קוראים כל מיני דברים, מרגיש כל מיני דברים, הוא מתחיל, יש איזה, אבל זה טוב עבור כזה. ואז הוא מתחיל, ולאט לאט, ועוד, זורק פה, הולך שם, סולם, עוזב את זה, חוזר לזה, מוחק את זה, זה, כן? עכשיו, בסוף נהיה ציור אחד, עם אופי מובהק, בתערוכה מסוימת, בנושא מסוים, כן? אחרי זה, בשביל שהוא יוכל ליצור שוב, הוא צריך לחזור לאותו תוהו ובוהו, שוב, ואז ליצור את הציור הבא. זאת אומרת, כל בריאה של דבר, של איזה ציור חדש, חייב לחזור חזרה, כאילו אתה לא יודע כלום. אין לך שום דבר. עכשיו, אם זה לא קורה, הוא מתחיל להיות משעמם. משעמם אפילו את עצמו, ממחזר את עצמו. הוא עושה אותו דבר, הוא מתחיל את הצבע הזה, זה אומר לו, זה כמו שעשיתי פעם קודמת, בוא נעשה אותו דבר. נמשיך את זה, נמשיך את הציור הקודם, לא יודע מה, כן? משעמם. זה בכל אמנות זה ככה, סופר. אם הוא לא חוזר לרגע התוהו ובוהו, שהוא לא יודע כלום, שהוא לא יודע לאן הוא הולך בכלל, איזה זה, זה יהיה מתח, זה יהיה לילתי כזה, זה יהיה דמות, זה יהיה יותר היסטורי, זה יהיה יותר משהו ככה ראשוני, 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 גולם, גולם, של בלבול, של, כן? אם הוא לא חוזר לשם, זה לא יהיה כל כך חדש. זה יהיה קצת, זה כאילו, זה כל מה כותב אותו דבר. בסדר, פה, שם, ספרי מתח, זה, הורגים, חוזרים, פה, שם, בסוף הבלש, הוא בכלל הפושע. יופי. זה, עכשיו, זה ביצירה בחול, גם ביצירה בקודש. בשביל שאדם יוכל ללמוד מחדש את הסוגיה, ללמוד מחדש פרשת שבוע, ללמוד מחדש את החיים, את העולם, את הקדוש ברוך הוא, הוא צריך קצת לשכוח אותו. צריך קצת ללא לדעת, כן? צריך שיהיה איזה שלב של שתיקה, שלא. עכשיו באים, הוא אומר, יש פיתוי כזה. אני יודע, זה, כן, פה יש לי תשובה, זה מפחיד, זה מבהיל, אני לא יודע כלום, אני בספק, אני כופר, אני בולבל, מה יהיה איתי, לאן זה לוקח, מתי זה ייגמר, יש הרבה פחדים פה. אבל אומר, אבל תיזהר להרוס את האלמות. כי היא העיקר תהליך הבריאה והצמיחה של העולם החדש. בואו נקרא את זה בפנים. תראו איך הוא מתאר את זה בצורה קטסטרופלית. אירוס גדול בא במערכי הרוח. זה קטסטרופה אם אתה עושה את זה. זה הורס לך את הכל. ברוך אתה, אדוני, שהכל ימין. כשמופיע האור הפנימי של עת לחשות, ולא תמיד זה ככה, אבל זה עכשיו. עכשיו צריך לשתוק קצת. והאילמות הקדושה העליונה בכל הוד כבודה, יש לה צילות לאילמות הזאת. יש בזה משהו מאוד יפה כזה. אדם יוצא מהמשחק קצת, וזה מרבה ענווה. והרבה פיקחות. אני ממתין, אני בודק, אני לא יודע, אני חושב על זה עוד. כן? זה הכבוד, ויש גם בזה כובד, איך אומר? הוא בכובד מסעה, אם אמר לה, זה כבד. זה ללכת עם שאלה הרבה זמן. זה להתבחבש. זה לא לדעת, ועוד פעם זה לא, ולא, ולא. הרבה לא. אם ימרוד באדם, בגלל כל הסיבות הטובות שמנינו, כן? כי אני רוצה לדעת מהר, כי אני נחפז למטרה, כי אני צריך להשיג את זה, כי זה מפחיד, כי זה מבעיל, כי אני לא יודע מתי זה... כי מבקשים ממני תשובה. ויפרוץ לדבר, כן? מרידה זו במלכות הדומייה מחרבת את כל בנייניו. כל מה שבנית בתחילת השתיקה, כל נהרס. התחלת להצמיח משהו חדש, חזרת לישן. קלקלת, הרסת. כל האוצר של הטוב ושל היושר, הרי התכנסת מחדש באוצר שלך. של הטוב והיושר שמשם צומחים מחדש כל הדברים. משם הילד הזה שלא יודע כלום, התם והישר, הילד הזה, חזרת לשם, ויש לנו אפשרות כל הזמן לחזור לשם, לסקרנות, לפליאה, לערנות, להתבוננות של ילד בעיניים גדולות, יש לנו את זה. אבל אם אנחנו, וזה רגעי השתיקה, מזמינים את זה, ככל שתשתוק יותר יותר תגיע לשם. אבל אם אתה מורד והורס ואתה מבוגר אחראי ואתה פותר את זה מהר, כן, אז כל האוצר של הטוב ושל היושר נהרס, של העומק. אתה לא מעמיק בשום דבר, אתה לא הולך עד הסוף של ההתקשרות העליונה. הכל מתרוסס, והוא צריך אחר כך, אם ירצה לבנות את הריסותיו, לכונן הכל מחדש. צריך עוד פעם לשתוק. אם האדם מזהה שהוא זייף או שהוא מייר, בסדר, קורה, חזור אחורנית, תגיד בסדר, זה יצא מהאינסטינקט, זה יצא מהרצון שלי לרצות את עצמי, לרצות את העולם, לענות מהר, הייתי לחוץ, הייתי חייב לנהל, בסדר. זה חצי תרופה כבר. אם אדם יודע שהוא ענה משהו לא רציני, לא בשל, לא, הוא לא באמת הצמיח פה משהו. כן, לפעמים, אני מרגיש את זה לפעמים בשיעורים, שואלים אותך שאלה, מה לא תענה? כמה פעמים אתה יכול להגיד, אני לא יודע. שתיים, קרדיט, כמה אתם נותנים לי קרדיט? פעמיים, שלוש, אחרי זה כבר תחשוב אני פרש. סתם לא יודע כלום, כן? ואז אתה מתחיל ככה, זה משהו עדין כזה. אתה מתחיל כאילו, אתה עונה. וזה גם קצת גאווה וקצת זה, אתה עונה. עכשיו, לפעמים אתה יודע, לא אומר. אבל לפעמים אתה לא בדיוק יודע. עכשיו, יכול להיות שאתה מנסה, זה בסדר שאתה מנסה, אבל לפעמים... באמת אני יכול להגיד, אפילו בנסיעה הביתה לפעמים אני חושב על זה, או לפעמים להגיד את זה, זה הדבר הכי, זאת אומרת, שמע, כרגע זה, אבל לא יודע, אני עוד לא שלם עם זה. לא יודע, אני צריך לחשוב על זה עוד, ללכת עם זה עוד. זה נפלא, כי אתה חוזר לשקט, אתה משיב את זה, אתה לא נותן כאילו לפתק הזה ששמת ישר, אתה לא נותן לזה להטעות אותך, להגיד, איי, סדר. והמשכיל בעת ההיא ידום. אמנם, עכשיו הרב מתאר את זה חיובי, עכשיו הוא תאר את זה שלילי, קטסטרופה, עכשיו הוא מתאר את זה בצד החיובי. איך נברא העולם? כאשר ייתן לדומיה את כבודה בעת הופעתה, יכבד אותה, תן לה את הזמן שלה, אז תניגי את משטרה. תמתין, 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 אל תדאג. היא יודעת להוביל אותך. כן. היא לאט לאט. אתה לומד, אתה משקיע, לא מדבר על דומייה פסיבית. אתה חושב, אתה מחכה שמשהו יקרה. אתה לומד, מחפש, בודק, אבל לא מהר. ואז לאט לאט דברים מצטרפים, דברים נפתחים. דבר שאתה חושב עליו הרבה, לאט לאט הוא מתחיל פתאום ככה, אתה מתחיל לגלות כלפיו איזה תשומת לב מיוחדת, אתה מתחיל להבין את החיבורים שבדברים, את הצירופים, דברים הרבה פעמים שאתה לא יכול בקר ראשונה לראות, עד שאתה לא שותק ליד זה, כן? ואז תניגי את משטרה, תכונן את עולמיה, תחדור בעומקיה ותבוא עד נבחי תאומיה. היא תעשה את כל הסיבוב שלה, השתיקה, כן, ובתוכה תוציא פערות וענפים, בתוכה יצמח העץ. בכוח צומח גדול ורענן, כמו שאנחנו קוראים לזה שיח, נכון? לדיבור טוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק הוא בן אדם שלא מדבר. מחפשים דיבורים מעט מאוד. מכל האבות, אנחנו גם לא פעיל, אבל גם לא מדבר יותר מדי. פה משה, ברכות, אוקיי, מברך. אבל דיבורים, בדרך כלל דברים אליו, אומרים לא, הוא כאילו, בסדר, טוב. אבל כשמתוך השתיקה הזאת, ויצא יצחק לסוח בשדה. מתמלא, 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 כשהוא מתפלל, וואו, מה קורה שם? השיחים ימלאו כוח ויבוא ניב שפתיים. השיח מניב פרי. אז תחל העת לדבר באדר כבודה, ורוח הדומיה יהיה המתתרון הפועל על שטפת הדיבור. אני לא יודע בדיוק מה הכוונה פה, יש פה שתי כוונות מאוד מאוד רחוקות. מתתרון מצד אחד זה מלאך ספציפי שמובר לפעמים בכתיביות שהוא מלאך של התפילות, יכול להיות שזה הכוונת הרב, סביר. מצד שני יכול להיות שהוא משחק פה בכלל עם איזה מילה לועזית, כמו קצת כמו מטרונום של, של ימינו. כי המשל פה שהוא אומר זה כאילו ההתרחשות של השתיקה היא כאילו אתה מתבשל, 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 זה הוואקום כאילו יוצר לאט לאט איזה עוצמה, וכשזה מתפרץ זה יוצא בשטף כזה, כמו היא תיתן את הקצב אחרי זה של הדיבור. זה משותק, שותק, 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 מתמלא, 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 כאילו זה, זה כמו מעיין שעולה על גדותיו אחרי זה, זה לא רגיל.
שתיקה פיזית
או זה? גם פיזית, כן.
או שתיקה של פסק זמן מהחיים, פסק זמן מה... זה,
ויושב
כאילו
מבחינה
שקט.
גם וגם, אני חושב שגם וגם. זה כמו שרבי אליעזר נאמר עליו, שהוא לא אמר שום... לא אמר דבר שלא שמע מרבו, ואז הוא פתח את הפה ולא... דברים שלא שמע אוזן מעולם. זה בדיוק זה. בן אדם שסופג, סופג, סופג, שומע, שומע, שומע. אנשים כבר נהיים רבנים לידו, אנשים נהיים בעלי משרות, אנשים נהיים זה, דברים, פה, שם, הכל. הוא, כן, הוא... שותק, שומע לו, מה, מה אתה עושה? מה אתה הבאת על העולם? איזה תורה? זה... וכשזה יוצא... זה יוצא בתנופה שסדר גודל אחר לגמרי, כאילו. עכשיו, לא כל אחד, זה מקרה קיצוני שהוא רק מבליט לך את הכוח הזה. וגם ברמה הכי הכי פשוטה, כן, של שתיקה. אתה משותק הרבה פעמים. סייג לחוכמה שתיקה, אנחנו אמרנו, מה זה סייג לחוכמה שתיקה? אומר, שתוק, 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 שתוק. עד שהחוכמה תבשיל, ואז היא יוצאת מלאה, היא יוצאת תאונה, כן. עד שזה פועל על שטפת הדיבור, זה ממש יוצא בשטף, כמו זרימת נהר, אז זל כנחלים, ברוב עושר וכל חמדה. לכן באמת מה שקצת עשינו בפעם הקודמת, בהקשר, בשיעור השני, של ההשקטה, כהכנה לתפילה, זה מאוד מאוד חזק, אתה שותק לפני התפילה. אתה שותק. תשמעו שהיה לו את הלוקסוס הזה, לא יודע, מחסידים ראשונים. שואים שעה, אתה בשקט, יש הדרכה כזאת בשחרית לפחות, לא לדבר שום מילה עד התפילה. זה מאוד קשה לבלבטים, שאתה עושה מיליון דברים עד התפילה, ואתה לפעמים נוסע, ולפעמים לוקח את הילדים, ולוקח את זה. אבל הכיוון הוא, אתה שותק, 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 ודווקא בבוקר יש איזו ערנות כזאת, ברצה השם, כן, שיש לך כאילו, אתה רוצה, זהו, השם יזרחה, אתה רוצה כבר, שותק, שותק, ואז אתה בא לתפילה, בום. בא לך לדבר כאילו, היא כבר, וזה עוצמה. טוב, בורא עינים שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם הופעתי והיה פירה למאכל ועלהו לתרופה להתיר פעימים. טוב, כל הפסוקים שהרב אמרנו, סובב סביביו, זה הביטויים של הבריאה שנעשית כשהתהליך שעובר דרך התוהו ובוהו, הבריאה נעשית עד הסוף כמו שצריך ואז יש תנובה. תנובה משובחת. טוב, עוד פסקה? מה? אתם נהיו לי באלף, זה שלא יום שלישי, אתם כאילו הבאתם את הטיבון. אה? אני יובל, כן? זה לא ארנון, זה לא זה. לא יודע, זה... בסדר. הדממה ורוח הקודש. טוב, עכשיו אמרתי, יש פה פסקאות מאוד מאוד מופלגות ועצומות שאני לא מתיימר בכלל להסביר אותן. אבל בסוף הרב מדבר על תפילה. הוא מנסה לתת לנו, להמחיש לנו את הכוח, את העוצמה של תפילה, של ברכה, של בכלל דיבור. אבל בוא, לפחות בוא נתחיל להשקיע ברמה אפילו של ברכה או תפילה. אז בוא נראה את זה, לאט לאט. שוב, הפסקה פותחת, הדממה מביאה לידי רוח הקודש. כן, למה? כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה די ברור. אבל בוא ננסה קצת... זאת אומרת, גם תגידו רוח הקודש, מדרגה עליונה, מה, הגזמת וזה, אבל כל אדם, כל אחד מאיתנו, יש לו נשמה, והיא צריכה, כמו שיש טהרה, כמו שאתה מבין מצוין, שאתה לא תלך, תנקה את הביוב, ומיד אחרי זה תלך להניח תפילין, או לא יודע מה. או ליטול אולב, אלא אתה צריך לשטוף, אתה צריך, זה, אתה צריך שיהיה, אתה לא מסוגל בכלל, לא יעלה למישהו בראש בכלל, שהוא הרגע טיפל בצנרת ודיקה את כל הביוב, אז מיד אחרי זה ילך לא יודע, לעשות איזה מצווה בידיים. אי אפשר בכלל לחשוב. בדיבור נראה לנו, דיבור זה כבר, בגלל שהדיבור אנחנו כל הזמן משתמשים בו, אז כאילו אתה מדבר, אתה מדבר בפלאפון, אתה מדבר על זה, אתה מדבר חבר שלך, אתה מדבר במטבח, כי אתה תורה, אתה מדבר, אתה מדבר, אתה מדבר, ואז אתה מתפלל. או אז אתה לומד. ואז הדיבור הוא כאילו מזוהם, או מלוכלך, או כאילו אין לו את הכוח שלו, של דיבור בקדושה. עוד לא הסברנו מה זה, אבל רק ברמה הפשוטה אני ממשיל את זה עכשיו. כן? לכן הדממה היא כאילו בנקת הדיבור. זה שאדם נפרד מהדיבורים הקודמים. כן? נותן, יש איזה שהות. שם את הדיבור האחרון בצד, את הדיבור הבא, לא, 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 זה. יש איזה שקט בתוך הנפש. לאט לאט זה מתנקה, ואז הדיבור שלו הוא דיבור טהור, דיבור נקי, דיבור מכוון. לאט יש לו כוח אדיר. אפשר להרגיש שזה ממש בחוש. כל מן הרב חוזר הזה, שזה ממש מורגש בחוש. כן. הדממה מביאה לידי רוח הקודש, וכל מה שרוח הקודש מתגבר באדם, ככה הוא מכיר את גודל ערכו של הדיבור, את פעולתו, ואת גבורת שליטתו המעשית. כמה הוא משפיע, ממש במעשה. טוב, עוד מעט נעשה ל... וכפי מה שיהיה דיבורו יקר בעיניו, מפני מה שיודע הוא את ערכו, ככה יגדל ערכו באמת. ופעולת דיבורו תהיה נפלאה, ותוצץ עליו סגולת ישראל הפנימית, הכל כל יעקב, אין לך תפילה שנשמעת שאין בה מזרעו של יעקב. אני לא אסביר את זה, כי הפסקה, זאת אומרת, אני יכול לנסות, אבל הפסקה הבאה מתארת את זה יותר כן? יותר כאילו פותחת את זה. אז בואו נקרא ישר את הפסקה הבאה, ואז דרך זה... הערת רוח הקודש מבררת לאדם את הגודל שבכוח הדיבור, את המפעל הגדול של מהות הדיבור. היא מצגת בבהירות לעיני רוחו, איך נשאב כל דיבור מראשית יצירתו, עד התגלמותו לכלל דיבור, ואחר כך איך הוא הולך ופועל בהימסרו לחלל המרחב הגדול, בהתאחדו עם היצירה הגדולה. יש פה תיאור מעניין. כשאנחנו, מה קורה כשאדם מדבר? קודם כל ברמת הציור. הציור הוא שהדיבור הוא גם מלמעלה למטה, ואז ברגע שאתה מדבר זה מלמטה למעלה. זה רק בציור, לא אמרתי עוד כלום, כן? למשל. בוא ננסה קצת להוריד את זה אלינו. קודם כל, וזה ככה לאט לאט עד שיחלחל אלינו בעשר, 12 פסקאות הבאות כל הזמן, ככה, סביב הסוגיה הזאת של הדיבור. חשוב מאוד, כי זה אנחנו רגילים לזה. הדיבור, יש שלוש רמות של הבנה, יש מן הסתם יותר, אבל של איך אנשים תופסים דיבור. ברמה הכי פשוטה, דיבור זה כלי תקשורת. כן. איך תדעו מה אני חושב? אני אומר לכם, איך אתם זה, איך אתה יודע מה הוא רוצה, איך אתה יודע מה הוא זה. הדיבור הוא כלי תקשורת, כמו שבטבע יש כל מיני צורות של תקשורת. האדם יש לו כלי תקשורת מאוד משוכלל, שמסוגל ממש לבטא בדקות רגשות ומחשבות, קוראים לזה דיבור. אבל אז הכוח של הדיבור הוא פה, הוא בעולם הזה, הוא בקשר בינינו, בזה שאנחנו יכולים להעביר מאחד לשני. זה החשיבה הפשוטה, זה לא צריך להגיד את זה, זה פשוט לנו. מרגישים את זה, אנחנו שמחים בזה, אנחנו... בעולם הטיפולי, הפסיכולוגיה, הפסיכואנליזה, כן, מפרויד ועד ימינו, בכל מיני צורות וקשרים. אומר לך, לא, זאת אומרת, זה נכון, לא מבטל את הרובד הקודם. אומר לך, תשמע, דיבור, על ידי דיבור אפשר לבטא ולעורר נקודות מאוד 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 סמויות בנפש. לכן כל הפסיכואנליזה מתבססת על דיבור דווקא. אדם כאילו, אתן לכם דוגמה, שאדם הרבה פעמים הוא רוצה להגיד משהו, כן? ותוך כדי דיבור, כאילו נפתחים לו דברים שהוא לא התכוון בכלל לומר. כאילו משהו, יש איזה פריון לדיבור עצמו. מעלה מחשבות חדשות, הברקות, רגשות. לפעמים הוא יכול מאוד להתרגש ממשהו. תוך כדי, הוא מתחיל לספר. זה יכול להיות גם במובן המחשבתי, האינטלקטואלי, וגם במובן הרגשי. נגיד במובן המחשבתי, אדם עכשיו מנסה להסביר, אני אסביר לך מה התכוונתי, בוא אני אגיד לך. עכשיו הוא בא, כשהוא אומר את המשפט הזה, הוא מתכוון X עכשיו, הוא בא להסביר, הוא אומר יש לו מחשבה בראש, אתה לא הבנת, אני רוצה להסביר לך. אבל, זה לכאורה כמו שאמרנו, זה המישור הראשון, הפשוט. משהו קורה בדרך, יש הפתעות גדולות לפעמים. אתה מתחיל להגיד משהו, ופתאום דרך הדיבור אתה מבין דברים חדשים. שלא היה לך במוח לפני כן. כאילו הדיבור מושך, זה מה שאמרנו מלמעלה למטה, בציור, מושך מזה עולם נסתר, כל מיני איכויות. זה במובן המחשבתי, וזה במובן הרגשי. אדם עכשיו אומרים לו, כך עכשיו בן אדם בן 60, תגיד לו בוא נדבר על הילדות שלך. כל עוד הוא לא מדבר, הילדות שלו זה סתם, זה בלוק חסום באיזה מגירה בזיכרון. הוא מתחיל לדבר, כן? לפעמים ממש, בטיפול, זה דוגמה עולם הטיפול, מאוד מפותח בזה. אתה קצת מדובב אותו, אתה קצת פותח אותו, אתה קצת זה. הוא מתחיל לדבר, הוא יכול פתאום להיכנס לטרנס של דיבור, של בכי, של התרגשות, שהוא נזכר, וכל דיבור מזכיר לו. ומעורר אותו ומחזיר אותו לשם, והבית הישן של סבתא, ואתה יודע מה עכשיו שאני אומר לך, אני נזכר, אתה יודע, היה שם מין כזה ופה, ואתה עוד שאלה ועוד שאלה ועוד דיבור ועוד דיבור, ככל שיש יותר אפשרות לדבר, הדיבור, שוב, מגלה איזה סוד, פה זה יותר בחוויה. אז זה כבר מישור חדש. שהוא גם לא בן אדם לחברו, הוא בן אדם לעצמו. בן אדם כאילו מגלה על עצמו הרבה דברים תוך כדי דיבור. כמובן שהרב, כדרכם של כל היהודים, כל גדולי ישראל, כל המקובלים. הוא אומר, יש הרבה הרבה מעבר לזה, כן. שבדיבור, כמה שאנחנו לא מבינים, כן? התיאור לפחות של הבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא אותו בדיבור, נכון? כל מיני אומר, ויהי, ויהי פה, בעשרה מאמרות, ברוך שאמר והיה העולם, כל התיאור. עכשיו אנחנו לא מבינים מה זה אומר דיבור של הקדוש ברוך הוא, וזה נשמע לנו כזה משהו ילדותי קצת, או לא, לא, לא נתפס לנו זה, אבל מה שכן אפשר להבין, שכשאדם מדבר, כל מילה שאדם אומר, יש לה מטען כמו תיבת, כמו, גם אנחנו קוראים לזה תיבות, נכון? למילים קוראים תיבות. זה כמו תיבת תעודה, אתה נותן מכה, כן? והיא משמיעה צליל. עכשיו, אתה לא צריך לדעת כלום, אתה רק נותן את המכה והיא כבר, יש תהודה שלמה. עכשיו, באותה מידה יש תהודה רגשית, רעיונית, כמו שאמרנו, ושל המשמעות הכי הכי פנימית, שלא יודע, הקדוש ברוך הוא, צירופי אותיות, כל מיני מושגים שאין לנו כל כך השגה. כשאדם אומר את השם השם הזה דווקא, את המילה הזאת אפילו, שם אדנות, שם אלוקים, שם זה, שם, אתה אומר את המילה נשמה, רק אומר את המילה נשמה, רק אמרת בלי כוונות, בלי זה, עצם האמירה של המילה, המילה יש לה כאילו איזה הד פנימי, לא הד הסאונד, כן? לוקחת אותך איתה, היא מזעזעת את הרצון לכל מיני כיוונים, כל מיני משמעויות שאדם לא מבין, לא בהכרח מבין, זה לא בהכרח עובר דרך הפילטר של ההבנה, כן? כנעל הפוך, אדם אומר כללות. היום העולם הרבה פעמים הוא מתייחס לכללה רק בגלל הנזק החברתי. אל תגיד לו ככה, לא יפה, פגעת בו, העלבת אותו, אבל אם אין נזק חברתי, בסדר, תקלל, מה אפשר להגיד? מה? אם, לכאורה. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. שכללה זה אדם מזמין לנפש שלו. כמו אמרנו, תהודה שלמה של משמעויות גסות ורעות ושליליות, וזה סוחף, וזה ממש מורגש. אדם עם קצת קצת רגישות, אם הוא מקלל, אחר כך הוא מרגיש נחס. לא רק נחס כי הוא חטא, או כי הוא לא דיבר יפה, שזה כאילו חיצוני. נחסקי זה, זה הביא משהו גל אחור. זה, לזה הרב מתכוון. זאת אומרת, זה המישור שהרב מדבר עליו. זה הכוח של תפילה. תפילה היא למשוך דרך המילים עולם שלם של משמעויות, ששוב, זה לא אינטלקטואלי רק. זה לא רק שאתה, כשאני אומר, נגיד זה ככה, אני אנסה להדגים את זה דרך שני מושגים. יש משמעות בפחת השכל, יש משמעות בפחת הרצון. זה לא אותו דבר. כן? בואו ננסה להביא דוגמה. עכשיו תגידו לי, נגיד, אני אומר לאדם, הוא לא מצליח להתחתן. בא איזה קואוצ'ר מאגודת ישפה, לא יודע מה משהו, אומר אין בעיה, בוא לפה, תעמוד מול הקבוצה, אני רוצה שתגיד, תגיד, אני רוצה להתחתן. בסדר, רק תגיד את זה. אז קודם כל, יש לזה, ברמה הקואוצ'רית כאילו, יש לזה ממש, סליחה על המושגים הטכניים, אבל זה ממש כמעט תכנות, כאילו, חשיבה חיובית, אתה מתכנת את עצמך, שאתה כן רוצה, שאתה כן זה, שאתה כן. יש לזה תהליך כזה, יש כל מיני תרגילי חשיבה חיובית כאלה, שעובדים על, תגיד את זה. אבל זה הרבה יותר מזה, למה? כשאני אומר את זה, כל אמירה כזאת, היא גל של רצון עכשיו, כן? שאני כאילו שזה סכר, כל דיבור, ופתחתי את הסכר וגל של רצון מתחיל לשטוף בכיוון. עכשיו, בגלל זה מאוד קשה לי להגיד את זה. אם זה היה סתם להגיד, כן, אני רוצה להתחתן. זה לא ככה. תגיד אני, ואחר אומרים, תגיד לאט, זה בכוונה. אני, זה, פתאום אתה אומר, אם אדם לא רוצה נגיד, הוא לא יצטרך להגיד. הוא ממש, יהיה לו מאוד מאוד קשה, הוא יתקע לו, יגמגם את זה, הוא יצחק באמצע, כל מיני דברים ש... למה? כי זה לא רק האמירה, לא רק הקידוד, לא רק הזה. זה הרצון שלך מתחיל להתעורר עם זה. לכן אמירה שלילית היא כל כך בעייתית, כי היא מעוררת ממש רצון שלילי. התחיל כאילו סחף בנפש. תשאר, אתם איתי?
אחרתי פעם בשם רב אליהו, שהרב אליהו אמר לה את ההתעסקות, זה לא תהיה. הוא אמר, עכשיו זה ממש, הוא אומר, תפילה. עכשיו הוא מסתדל, הוא שזה, אני לא תהיה, אני לא תהיה, כאילו זה...
כן, אני מעורר את הרצון. עכשיו, זה באמת תפילה. הרב אומר, זה הכוח של תפילה. הכוח של תפילה זה שאנחנו דרך הדיבור, זה האיבר אצלנו, שהוא נוגע ברצון, מאוד קשה לגעת ברצון. הרצון הוא מאוד חמקמק. אפשר לדבר עליו, אפשר ללמוד עליו, אפשר לנדל, ממש לגעת בו מאוד קשה. מסור לנו. כן, מיעקב אבינו, ועוד לפני, שהכל, הכל הוא המגע של האדם עם הרצון שלו. ככל שאדם אומר יותר, לכן צריך דווקא בחיתוך שפתיים ודווקא, כן? זה, הרצון מתחיל להימשך דרך הדיבור. אולי ניקח, תראו, אני מדלג, בוא ניקח פסקה אחת ברורה. הנה, תפתחו רגע, יש לנו זמן לזה, כן. רש פי א'. כל דיבור. צינורות הדיבורים. זה פסקה מאוד ממחישה, זה פתח טוב לכל הנושא הזה. כל דיבור פותח הוא צינור בנשמה, מעין אותו התוכן שהדיבור חצוב משם. הדימוי הוא כזה, יש לך כאילו צינור חסום בנשמה, הדיבור פותח את הסכר הזה, ואז הצינור מתחיל לזרום. על כן, כל דיבור של תורה, חוכמה ומוסר, קל וחומר של דבקות עליונה, תאורה ומושכלת, בייחודים עליונים, פותח פתח של קדושה מפולשת. עכשיו הצינור פתוח, מתחיל לזרום. כן? וגלי הנפש הרוחניים, ממש כמו גלי קול. זה ממש אותו דבר. כמו שאנחנו, הגוף הוא ממש, במובן הזה, הנמשל הכי טוב לזה. כמו התנועה של גלי קול, ברגע שהתחלת להניע את כלי הביטוי, אותו הדבר קורה לך עכשיו בנשמה. נכון? אם תפילתי שגורה בפי, תפילתי מתקבלת. יש תנועה טובה, בסדר, אז גם בנשמה יש תנועה טובה, זה רק זה האינדיקציה. גלי הנפש הרוחניים עומים ומתנועים תמיד מכוחו של הרעדת הדיבור בכל ספירותיהם. הרעד הזה של מיתרי הקול הוא ממש כאילו איזה סמן פיזי לרעידה הפנימית, להתרחשות הפנימית. אדם יודע את זה, לכן הרב כותב את זה באחת הפסקאות פה לפני כן, שכשהדיבור, לפי תנועת הדיבור, אדם יכול לדעת באיזה מצב רוחני הוא.
זה הרבה כאילו הכי מבטא את ה...
כן, זה הכי, שערי די, כן. והפוך, אתה יודע, יש לו דיבור יבש, דיבור מגומגם, דיבור תקוע, אין תנודה כזה, יש תחושה זה, אתה יודע שאתה עכשיו לא... שום דבר לא פועל עליך, ואתה גם לא פועל על שום דבר.
למה
בכי? בכי כי זה ממש כאילו, אם אמרנו הצינור נפתח, זה... עד שזה המים יוצאים לך מהעיניים כבר יוצאים. ככה הדבור הזקן שאנחנו יוצאים את כיסלם. אז זה ממש הוא מדמה, זה כאילו הנביאה כל כך חזקה שזה ממש יוצא לך מהעיניים, יוצא לך מהגוף, זה כבר מתחיל כל כך חזק, בחות תבכה, שפוך את נפשי, יש שם ביטויים בתפילה של חנה, ודיבור בטל, קל וחומר גרוע, מאוס ואסור, כן? כל דיבור שהוא בטל, אז הוא מעורר רצונות של חול. אם הוא דיבור גרוע, מאוס ואסור, הוא מעורר רצונות של טומאה. הדיבור עצמו מתחיל כאילו, כן? לסחוף את הנפש לשם, לגעת בזה, להשתוקק לזה. הדיבור הוא עושה את הפעולה הזה. יש, אדם יכול להרהר הרהורים אסורים גם לפני כן. אבל זה עוד לא נוכח בחיים שלך. מי שפותח את השכל זה הדיבור שלך. השכל, לא את השכל. פותח הוא גם את הצינור המזוהם של הנפש, והמוני גלים רועשים של רפש וטיט הולכים ופועלים. ממש דימוי מוחשי מאוד, זה פסקה יפה. עד אשר יעבור רוח טוב וישוחו. לכל דיבור היוצא מעומק הרצון של קדושה והצילות, גם כשהוא בחיצוניותו נראה כאילו סתם שיחה, מכל מקום נובע מכל הרצון הקבוע של בעליו. טוב, פה הוא נכנס בכלל לזה ש אנשים גדולים כל שיחה שלהם מצריכה לימוד, כי הם תמיד מכוונים, הדיבור שלהם הוא תמיד טוב, גם כשהוא ידבר איתך על לא יודע מה, לכאור הדיבור בטל או משהו בתנועת הרצון שלו שהיא כל כך חזקה לטוב, שגם שהוא לא משנה איפה אתה מניח אותו עכשיו. וזה כבר לא הנושא. מה? כן, כן, וזה הוא חותם. שיחת חולי של תלמידי חכמים, שיחת תלמוד, ויש איש כולה נגד כל התורה כולה. יש, בעומק, יש צד שזה לא כל כך משנה על מה הוא מדבר. הוא כל כך, כולו כל כך בטוב, ברצון טוב, בשתוקקות לדבקות, שלא משנה. כנגד כל התורה כולה. אז אם נחזור לפסקה שבה התחלנו, אז זה להבין את גודל ערכו של הדיבור, להכיר את גודל ערכו של הדיבור, את פעולתו ואת גבורת שליטתו המעשית, עד כמה הוא ממש פעולה, כמה דיבור זה פעולה, זה פעולה, אחת הפעולות הכי חזקות שיש בעולם הרוחני, להניע את הרצון. והרבה פעמים באמת אנחנו מכירים את זה, גם אדם כלפי השני, שדרך דיבור אתה מעורר מישהו אחר, ובוודאי אדם כלפי עצמו, גם בתפילה, גם אפילו להגיד לך, יאללה, קום, יאללה, מה שהרב אומר, שככל שאדם מודע לזה, יש לזה איזה מעגל קסמים כזה. ככל שאתה יותר מודע לזה, זה יותר מחזק את זה. טוב, נעצור פה. אז נגיד שלמדנו את ת', זאת אומרת את רש עין ו', ו פעם בא נתחיל כבר ביון. ב-6:30